האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
חזרנו פרופסור עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום.
בוקר טוב.
עמיחי, תשמע, אתם מפרסמים סקר מאוד מעניין על עמדות הציבור בנושא אמון צהל, ויש שם כמה נתונים שלפחות אותי תפסו מאוד את תשומת ליבי, ובעיקר אני חושב שהשורה התחתונה, תתקן אותי אם אתה רואה את זה אחרת, אבל השורה התחתונה היא שהצבא שבמשך כמעט 80 שנה היה איזשהו משהו מאוד 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 קונצנזוסיאלי, נטול פוליטיקה של ימין ושמאל, עם ערכים ברורים שמובילים אותנו, בלי שאנשים מפקפקים ושואלים שאלות, גם הוא בעצם נכנס ללב ליבה של הפוליטיקה, לא בעצם המוסד לכשל לעצמו, כלומר האמון בצהל עדיין גבוה מאוד גם בימין וגם בשמאל, אבל באופן ההובלה שלו. וכשאני אומר אופן ההובלה שלו, אני מתכוון גם לסדרה הבחירה של הקצינים הבחירים, וגם לערכים שבעצם מהווים את המצפן של צהל, את ערכי צהל.
אז אני חושב שסיכמת את זה מצוין. אני רק אגיד מילת הקדמה ברשותך.
וגם תיתן לנו מספרים, אני אשמח שגם תיתן לנו מספרים.
ברור. הסקר התפרסם במסגרת הכנס השנתי שהיה אתמול של המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. נתחיל מהנקודה שציינת, האמון הציבורי, כשאתה שואל את הציבור, כן, האמון בצבא זה נשאר גבוה, אז אנחנו ב-86%, וזה בערך
זה גבוה מסורתית כל הזמן, זה אנחנו
הסיפה, אבל צריך להבין, זה אנחנו יודעים מכל העולם. האמון בצבא מושפע מ שני נתונים מרכזיים. אחד זה ההיכרות עם מי שמשרת בצבא. אם אתה מכיר מישהו בצבא, האמון זה אגב האמון בציבור היהודי, כן, בציבור הערבי זה נמוך הרבה יותר. אתה מכיר מישהו בצבא, אז לכן למשל אצל החרדים האמון בצבא הרבה יותר נמוך, כי פחות מכירים. דבר שני זה הסיטואציה שבה נמצאים, פטריוטיות, התייצבות סביב הדגל, זה הגורמים המרכזיים שמביאים לאמון בצבא. עכשיו מתחיל לפרק את זה, והצבעת, אני חושב נכון, על שני כיוונים שבהם מתחילים לפרק את זה. אחד, זה שאלנו לגבי האמון בפיקוד הבכיר של צה"ל. אז קודם כל זה יותר נמוך בהרבה מאשר האמון בצה"ל, זה רק 66% לעומת 86%. והדבר השני הוא שיש פה פערים גדולים לפי עמדות פוליטיות. זאת אומרת, בקרב השמאל יש 80% אמון בפיקוד הבכיר, לעומת זאת בקרב הימין 62%, ואם נלך, נעשה זום אין אפילו עוד יותר למצביעי מפלגת הציונות הדתית עוצמה יהודית,
כן,
רק 48% עם אמון
זאת אומרת, אני רוצה רגע לפרש את מה שאתה אומר מהמספרים למילים. אני חושב שבסופו של דבר הקמפיין הצליח, כלומר אנחנו רואים נתניהו רוצה להדיח את הרמטכ"ל, זה נאמר די בגלוי במסגרת המסע ומתן הקואליציוני בינו לבין גדעון סער. אני חושב שהקמפיין הזה שאומר שקציני צהל, אלופי צהל הם חבורה של שמאלנים, הצליח, חלחל.
אז אני רוצה להציע שלוש אפשרויות, שלושה הסברים להבדל בין האמון בצהל לאמון בפיקוד הבכיר. האחד הוא, וצריך להגיד את זה, באמת לפיקוד הבכיר בצהל היום יש בעיה. זאת אומרת, כמעט אף אחד לא לקח אחריות. אני לא, גם לממשלה יש בעיה, כן? אבל גם לפיקוד הבכיר יש בעיה.
בעיה, אתה אומר, מה שנקרא, כישלון 7 באוקטובר נופל קודם כל על כתפיהם.
כן, לא לקחו אחריות, זאת אומרת, לא, האנשים עדיין בתפקיד. Okay. הדבר השני הוא מה שאתה מספר, זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו ניסיון מצד המערכת הפוליטית להטיל את האחריות עליהם ולהגיד הם, עכשיו הם כל מיני תוויות מטיבים להם, הם הגורמים לשבעה באוקטובר והם בולמים את הצבא והם, כן, מתעקשים על תקיעה הומניטרי, כל תקלה שאתה רוצה אתה יכול לנסות להביא עליהם. Mm-hmm. והדבר השלישי, הוא אותו כן בדקנו וגם אותו ציינת, יש באמת פער ערכי בין ערכים שמקובלים כערכי הצבא לבין
מה זה מקובלים כערכי הצבא? אתה מדבר על ערכי צהל, נכון?
אז בוא ניתן דוגמה. שאלנו, האם אתה חושב שיש להרוג מחבל לאחר שנוטרל גם אם לא נשקפת ממנו סכנה?
AKA אלאור עזריה.
בדיוק, זאת שאלה ששאלנו לראשונה אחרי אלאור עזריה, ואחרי האירועים של אלאור עזריה, ששאלנו את זה ב-2018, היה מיעוט בציבור, רק 30% ומשהו אחוז, שאמרו צריך לעשות את זה. ובאמת היה נראה של הצבא, יש תמיכה ציבורית בעמדת הצבא. לאורך השנים אנחנו רואים בדבר הזה שחיקה. אני רוצה להגיד כך, בסקר האחרון בקרב כלל הציבור היהודי, 63% אומרים, צריך להרוג מחבל לאחר שנוטרל, גם אם לא נשקפת ממנו סכנה. 80% בקרב מצביעי הימין אומרים, צריך להרוג מחבל, גם אם לא נשקפת ממנו סכנה. עכשיו, מה עמדת הצבא או הפיקוד הבכיר בשאלה הזאת? זה ברור.
סור בתכלית האיסור.
מה עמדת הציבור הימני לפחות? בשאלה הזאת היא גם כן מאוד ברור. הפוך מהעמדה של הצבא, וזה יוצר בעיה. שאלנו עוד שאלה. האם אתה חושב שהפיקוד הבכיר, האם מערכת הערכים של דרג הפיקוד הבכיר בצהל קרובה או רחוקה ממערכת הערכים האישית שלך? כן? אז בקרב הערבים כמובן 70% אומרים שרחוקה זה צפוי. בקרב הימין 40% אומרים שמערכת הערכים של הפיקוד הבכיר רחוקה. בקרב מי שמגדירים את עצמם ציונים דתיים, שזה בסוף הרבה מאוד מהמשרתים, הרבה מאוד מהנפגעים במלחמה האחרונה, מגיעים משם, 50% אומרים מערכת הערכים של הפיקוד הבכיר רחוקה או רחוקה מאוד ממערכת הערכים שלי. אני יכול להמשיך, יש לנו שאלות על תואר הנשק.
יותר מעניין אותי מה...
בציונות הדתית 80% אומרים שתואר הנשק פוגע
ביכולת לנצח. כן, אנחנו שומעים את הקמפיין הזה הרבה, אבל באמת מעניין אותי, רגע, אבל אתה יכול למיכאל כהן לתת איזושהי סיבה שלדעתך זה קורה, או אני נתתי את הסיבה שאני חושב, אני באמת חושב שזה קמפיין פוליטי אגרסיבי שאנחנו רואים את אותותיו לאורך זמן רב, אבל אולי יש לך הסבר אחר, אולי הסקר מראה איזשהו הסבר אחר.
יש פה שניים, אתה דיברת על כמה דברים, בוא נזכיר עוד שתי אפשרות. אפשרות אחת היא מה שאנחנו קוראים לפעמים בכותרת כללית, אבל אפשר לשים התוכן, זה פופוליזם. חוסר אמון בסיסי בעובדה שיש אנשים מקצועיים, שיש להם עמדה מקצועית. אז אתה אומר, מה, אני לא, האנשים האלה שמביאים עמדות מקצועיות בכל מיני סוגים, אני לא מאמין להם, הם סתם אומרים, זה הכל נובע מעמדתם הפוליטית, ואנחנו יודעים שהתופעה הזאת של חוסר כבוד, זה לא רק בצבא כמובן, זה בכל שירות הציבור, בכל אלמנט בשירות הציבורי. חוסר אמון בסיסי בזה שיש אנשים שמביאים עמדה ממקום מקצועי, חוסר האמון הזה חזק במיוחד בימין, ואני חושב שזה גם חלק מהתופעה הזאת. ואני רוצה להגיד אבל משהו נוסף. אנחנו מדברים על חוסר אמון, על אי אמון, אנחנו יכולים לדבר על שני דברים נפרדים. יש אי אמון, אני לא חושב שהוא מקצועי. אני לא חושב שהוא יודע מה הוא עושה, אני לא מאמין לו. כן, השירות הממשלתי, אני יודע מה, אני יכול לחשוב על הבעיה, לא יודע, אני מתקלתי באיזה בעיה בביטוח הלאומי, החבר'ה האלה לא יודעים מה הם עושים, הם לא מקצועיים. זה חוסר אמון ביכולת המקצועית. ויש חוסר אמון הרבה יותר עמוק, שזה חוסר אמון ערכי. לא שאני לא חושב שהם מקצועיים, אני לא חושב שהערכים שלהם הם הערכים הנכונים. והבעיה היא שאנחנו מתחילים לראות את התופעה הזאת כלפי צה"ל, וזה הרבה יותר חמור מאשר חוסר אמון מקצועי. אם אחרי מלחמת לבנון השנייה אמרנו, אנחנו חושבים שאנשים האלה לא כך יודעים להילחם, צריך, את זה אפשר לתקן. אז אתה מאמן יותר את חיילי המילואים, ואתה מביא את רמטכ"ל יותר רציני, ואתה משקיע כסף, מתקנים את זה. חוסר אמון ערכי כמעט אי אפשר לתקן, כי זה לא שאפשר לעשות עוד אימון. זה משהו שאני פשוט לא חושב שהאנשים האלה באמת הלב שלהם במקום הנכון.
אז מה הפתרון? אולי לא הפתרון, אבל לאן זה הולך מכאן? האם זה הולך לאיזושהי התנגשות ערכית, או האם זה הולך לאיזשהו שינוי של הצבא? לדעתך.
אז בעולם מקובל לדבר על פערים בין צבא לחברה. אבל בישראל אנחנו צבא העם. אין לנו פערים בין הצבא לחברה. מה שיש לנו זה קבוצות חברתיות, שיש להם גם ייצוג בתוך הצבא, שהן נאבקות ביניהן על הדמות הערכית של מדינת ישראל, ואין סיבה אמיתית לחשוב. אנחנו הצלחנו להימלט עד היום, סליחה שאני אומר משהו פסימי קצת, הצלחנו להימלט עד היום מהכנסת כל המחלוקות והכיתוב החברתי שלנו לתוך הצבא. ומתקרב הרגע שבו אתן דוגמה אחת.
ייכנס פנימה, זה אלאור עזריה ולמיניהם, לא? תתקן אותי אם אני טועה.
אלאור עזריה זה הדוגמה הקטנה. גיוס החרדים. כאשר יגויסו חרדים לתוך הצבא, צריך להבין. החרדים באים מקבוצה, אני לא מדבר, אני גם לא אומר צריך או לא צריך, שנבין את הבעיה. החרדים מגיעים מקבוצה שבאופן עקבי, בכל הסקרים של כולם, זה לא משהו שאנחנו מחדשים. זאת הקבוצה הכי לא ליברלית במדינת ישראל. בכל השאלות, זה לא רק בשאלת היחס לנשים. זה גם, אם אני שואל גם, כן, מי הקבוצה שהכי תומכת בקרב הציבור היהודי, למשל, לשלוח אזרח פלסטיני במקום חיילים, החרדים, הציבור אומר 50%, החרדים ב-70 ומשהו אחוז. לקבוצת החיילים הזאת שתבוא לתוך חטיבה אחודה, כן, אתה לא מפזר אותם בצבא, אתה אומר, זאת יחידה חרדית, הדבר הזה, למשל, יכול ליצור בעיה, שוב, לא רק מבחינת מה שמדברים, מה יהיה עם אנשים, שזה גם בעיה.
ברור, גם איך היחידה הזאת תתפקד ביום יום.
שאלה ערכית פה תהיה.
כן. פרופסור מיכאי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך.
תודה רבה.